בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שלישי, 22 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד סוכיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. בדמוקרטיה יש משהו מעט מתעתע. הבחירה היא הרי שלנו, כי בכל 4 שנים, או במקרה של ישראל בתקופה האחרונה, בכל 0.5 שנה פלוס מינוס, אנחנו הולכים להצביע, להשפיע, לבחור את הנציגים שלנו בפרלמנט, בכנסת. אבל אחרי שסיימנו לשלשל פתק לקופסה, אחרי המדגם ותוצאות האמת, כמה אנשים, מעט אנשים, מתכנסים בחדרים סגורים, רחוקים מהעין, ומקבלים החלטות שכן, מבוססות על ההחלטה שאנחנו קיבלנו, הציבור. אבל לא פעם, הקשר בין ההחלטות שלנו להחלטות שמתקבלות בחדרים הסגורים, לא פעם הקשר הזה רופף. לפעמים הוא בכלל לא קיים. אז אחרי מה שהוגדר כפריצת דרך במסע ומתן הקואליציוני, אחרי שאפשר כבר לדבר על חלוקת תיקים מסתמנת וממשלה שאולי אוטוטו תקום, הפעם אנחנו עם עמית סגל, על איך בכלל מנהלים מגעים להרכבת קואליציה. שלום עמית.
שלום אלעד.
עד כמה מסע ומתן קואליציוני הוא בכלל דבר חשוב? עד כמה נקבע שם העתיד והאופי של המדינה ל4 השנים הבאות?
הדבר הכי חשוב הוא הרכב הקואליציוני. מי השותף בממשלה? על מה הם מסכימים? זה תמיד בסיס לשינוי. אתה יודע, יש לנו פסיקה ענפה של בית המשפט העליון, שמצע של בחירות הוא לא הבטחה, זאת אומרת, זה לא איזה מין חוזה כמו חוזה של דירה, וגם קווי יסוד קואליציוניים. גם קווי יסוד וגם הסכמים. קווי יסוד זה מין איזה אמירה נורא יפה כזאת, כמו הצהרה שאתה קורא מתחת לחופה, מכיר את הזוגות האלה? מאוד יפה, אבל אין לזה שום משמעות אם אחר כך תבוא להתגרש. הסכם קואליציוני הוא קצת יותר מזה, אבל רב מאוד המרחק בין דברים שסוכם עליהם לדברים שקרו בפועל.
כלומר, עם כל הכבוד לעקרונות יסוד, לערכים, לאג'נדות שמופיעות בהסכם הקואליציוני ועולות במסע ומתן, חלוקת התפקידים זה העיקר?
התפקידים והסמכויות, כן. איזה שר אתה תהיה ומה יהיה בתוך המשרד, ואיזה כסף ילך לתוך המשרד. כל הדברים האחרים הם פחות חשובים, אבל הרגע הזה שבו נשיא המדינה מעניק את המנדט, הוא רגע מאוד מאוד חשוב. כי בעצם הוא רגע המעבר בין שתי תקופות מאוד שונות בחיים של הפוליטיקאי. התקופה הראשונה שמסתיימת באותו רגע, היא התקופה שבה הוא פנה אל הכיכרות, אל ההמונים, שבה הוא חיזר אחריהם, שבה הוא הלך לכל תוכנית טלוויזיה ותוכנית רדיו, וברשתות החברתיות, ובמודעות בעיתונים בימים עברו. ואז כאשר מגיע המנדט, מתחילה תקופה אחרת לחלוטין. כי זה הרגע שבו, זה מוזר להגיד, הציבור הוא לא כל כך חשוב. לא הציבור ולא לדבר אליו, זה הרגע של חלוקת השלל. זה ממש הרגע שבו צדת את הדוב או את הפיל, ועכשיו כולם עטים ולוקחים מהו את האור והוא את הכבד והוא את ה... עצמות, וכל אחד חוטף ככל יכולתו.
אז אם אני ממשיך את האנלוגיה שלך, בשלב הזה, כל המשתתפים בעצם אומרים לעצמם, נאכל משהו, לא משנה מה, כשר, לא כשר, מסריח, לא מסריח, העיקר שנהיה שבעים ל4 השנים הבאות?
בדיוק ככה, וגם כי יש לזה חשיבות. אם אתה שוקל שיקולים עכשיו של נראות, אומר לעצמו הפוליטיקאי, וכבר ראינו בשנים האחרונות שזה פוליטיקאים, איך אומרים, זה לא נחלתו של מחנה אחד, אז זה יתנקם בך. אתה תימנע מלמנות מישהו לתפקיד משמעותי, אז הוא יתנקם בך וימרר את חייך 4 שנים. אז אני אבלה עכשיו את הרוק וסתום את האף, ואתעלם ממה שאומרים, ואמנה אותו למרות שהוא השר 31. או אני אמנה את חברי הכנסת הנורווגים, אני אפרוץ עוד יותר את החור הענק הזה ביחסי הרשות המחוקקת והמבצעת, ואני רוקן עוד יותר את הכנסת מתוכן, אבל זה ייתן לי שקט. זאת אומרת, אתה עכשיו עושה את מה שאתה יכול, כדי לשלוט. אחד הפרקים המעניינים בספר של נתניהו, או אחד החלקים, זה הרגע שבו הוא לכאורה אמור לחגוג את אחד ההישגים הכי משמעותיים שלו ברמת שמירת ההבטחות לבוחר. ב-1996, בפעם הראשונה והאחרונה בתולדות המדינה, החוק מחייב מינוי של שהממשלה תמנה עד 18 שרים, ונתניהו מקפיד למלא את החוק ככתבו וכלשונו. אהוד ברק אחרי 3 שנים כבר יבטל אותו, ואחר כך כולם ידרסו אותו הלוך וחזור, אבל נתניהו קולה את עצמו למיטת הסדום הזאת, כי אז היה נתפס לא לעניין שאתה תשנה חוקי יסוד תוך כדי משחק, וזה גרם לו צרות צרועות. היו בליכוד הרבה ממומרים, הוא עשה רוטציה על תפקיד שר המדע, בין מיכאל איתן לסילבן שלום. כן, וזה גרם לו צרות צרורות ואיומות בתוך הליכוד, מחוץ לליכוד, ובצומת וגשר וכל הדברים האלה. היום כמובן מה היו עושים? בלילה אחד משנים את חוק היסוד, ואתה יודע, ומוצאים שהאופוזיציה פעם ביטלה חוק דומה.
אז אם קבוצה של אנשים הצליחה, ופה אני ממשיך את האנלוגיה שחשוב, לצוד דוב, הם לא צריכים להתחשב כמו בעבר בציבור, או בהבטחות שהם הבטיחו לציבור, הם רוצים לאכול את הדוב. מה מונע מהם? פה אני חוזר גם האנלוגיה למציאות. מה מונע מהם בעצם לגבש הסכם קואליציוני, שיהיה מנותק מהבטחות הבחירות, ומנותק מהאג'נדה שהציגו בבחירות? זה רק האינטרסים הסותרים שלהם, שמנטרלים את יצר החמדנות אחד של השני?
קודם כל אין מה שמנטרל בגדול. לא חוש ההגינות, ולא ההתיזנת דן, ולא שום דבר אחר, אלא מה שעצר את הביזה בשנים עברו, מצד המפלגות הקטנות למשל, היה עובדה שכולם רצו להיות בממשלה. זאת אומרת, בבחירות כל אחד אמר, אני יושב רק עם ההוא ואני יושב רק עם הזה, אבל כשנגמרות הבחירות, ואתה פוליטיקאי, יושב ראש מפלגה, בין הברירה של לשמור על הבטחת הבחירות שלך, ולרכב באופוזיציה שנים ארוכות, כי ממשלות בשנים עברו לא נהגו ליפול מוקדם מדי, לבין לבלוע את הרוק, לספוג את המכה בדעת הקהל, ולתקן אחר כך 3 שנים שבהם אתה שר עם לשכה ועוזרים ותקציבים וסמכויות ושררה, רוב הפוליטיקאים העדיפו את אופציה ב'. ולכן אם ראש ממשלה, או יותר נכון אם המועמד להרכבת הממשלה, קיבל אכן את המנדט מהנשיא, באותו הרגע כולם חזרו אחריו ולא להפך.
ואיך למשל זה השפיע, העובדה שראש הממשלה היה במרכז וכולם חזרו אחריו, איך זה עיצב את השלב הזה, המסע ומתן הקואליציוני?
זה היה למשל המצב באחד המסעים ומתנים המעניינים ביותר בשנת 2003.
ערב טוב. יום של ניצחון הולנו, ניצחון היסטורי.
אריאל שרון זוכה בבחירות ברוב סוחף, 38, לא רוב, אבל 38 מנדטים לליכוד, פי 2 מהעבודה, ובעצם הוא יכול לנהל מסע ומתן, או עם החרדים, או עם שינוי של תומי לפיד, אבא של יאיר לפיד, מפלגה שהיא אנטי חרדית. זאת אומרת, וכמובן הוא גם יכול לנהל מסע ומתן עם מפלגת העבודה, והוא אכן ניסה לשכנע אותו להיכנס לממשלה. זאת אומרת, למעשה שרון יכול לבחור מקרב 100 חברי כנסת, מי יהיו ה-61, 60 וכמה שהלכו איתו. וזה היה ממש כמו הריאליטי של אז, קחי אותי שרון. קח אותי שרון, ושרון במסע ומתן הרבה יותר קצר מהיום, מקבל את הבחירה האסטרטגית, שאומרת שרון, אבל עם שינוי, תרתי משמע, אני נפטר מהחרדים, אני זורק אותם לאופוזיציה, דבר שמעולם עד אז אף ראש ממשלה לא עשה, ואני משלם במטבע נדיב למפלגתו של תומי לפיד, כדי להקים ממשלת ימין מרכז, וגם אז, תומי לפיד ידע שהוא לא יכול להיסחף יותר מדי, מדוע? כי בכל רגע נתון, שרון, יכול היה לזרוק אותו, כפי שהוא אכן עשה בסוף, ולהכניס בחזרה את החרדים, או להכניס את העבודה, גם את זה הוא עשה בסוף, ולמעשה במשך 3 שנות הכהונה, שרון ממשיך את המסע ומתן, שינוי לא מתאימה, הוא זורק אותה, מכניס את החרדים, המורדים, הימין לא מתאים לו, הוא מפטר אותם ומכניס את מפלגת העבודה, ובעצם הכל כחומר ביד היוצר. דוגמה שנייה לא פחות מעניינת, עם מה שקורה אחרי ניצחונו של אהוד ברק ב-99. כשהמונים צועקים בכיכר רבין רק לא ש"ס, זאת הדוגמה המובהקת לפער בין הכיכרות לבין החדרים הסגורים. אהוד ברק ניצח עכשיו. ההמונים בכיכר אומרים לו רק לא ש"ס. וברק שומע ומתעלם. ברק רצה ללכת תוך שנה לשני הסכמי שלום, עם הסורים ועם הפלסטינים. אבל לא סתם הסכמי שלום, סיום הסכסוך עם העולם הערבי. הוא רוצה לפנות את מחצית מירושלים, מדינה פלסטינית, פינוי רמת הגולן, ירידה עד הכינרת, כמעט. ואת זה הוא לא יכול היה לעשות עם הליכוד. אז הוא העדיף לעשות את זה עם הרב עובדיה, ופסיקותיו המפורסמות בנושאי שטחים ושלום, גם במחיר הציבורי, והוא אמר, עזבו, האלה בכיכר כועסים עכשיו, 100%, אבל עדיין זה מה שיהיה. ולכן גם לא אכפת לו שיוסי שריד אומר, read my lips, אני לא יושב עם שס. הוא ידע שזה לא משנה, אז שריד אמר read my lips עכשיו, והצחקו עליו שבועיים, עוד לא היה אז טוויטר, אז בכלל אין בעיה, ושלוש, ארבע שנים יביאו הסכם שלום היסטורי, אז שריד דבלע את הלשון. וכך היה. והוא הקים את הממשלה הזאת. האם זה עזר לו במבחן התוצאה? לא. אבל לא בגלל הרכב הקואליציה, אלא בגלל כמובן ההתנהלות שלו, והתרסקות התהליכים הפלסטינים, והאינטיפאדה השנייה וכל הדברים האלה. הסיפור עם אהוד ברק הוא עוד יותר מעניין, כי הוא גם מראה עוד דבר שהוא לקח להיום. שאם אתה מתחיל עקום, אז כל הקדנציה שלך תהיה עקומה. זאת אומרת, יש את התפיסה שאומרת היום, טוב, נתניהו וסמוטריץ' רבים חודש, בסדר, יגיעו להסכמים, עדיף עכשיו לדרוש את האוצר, אחר כך נתפייס. כשאני אהיה שר אוצר, נתפייס. הקמת ממשלת ברק, שהייתה אירוע מסוית, לקח, אני לא זוכר כבר כמעט חודשיים, היום זה מובן מאליו, אז זה היה מאוד תקדימי, הביא את כולם עם הלשון בחוץ, לממשלה שכשהיא כבר קמה, לא נשארה בה טיפת חגיגיות. היא הייתה ממשלה שמנה, שכולם הבינו שם שהם איזה כינור 50, גלגל רזרבי, וההתפרקות שלה הייתה הרבה יותר מהירה מהרכבה שלה. זה קצת מזכיר את ממשלת השינוי, אבל זה קרה שם הרבה יותר מהר. כעבור שלושה שבועות כבר יהדות התורה עוזבת, ואחר כך המפדל, וכעבור שנה לאהוד ברק 30 חברי כנסת. אז זה אומר שלא רק מה שאתה מרכיב חשוב, אלא גם איך שאתה מרכיב.
אבל היום, לפחות ככה נדמה, כל הליך ההרכבה השתנה, כי הפירמידה התהפכה. אתה מתאר מציאות שבה ראש הממשלה היה מאוד מחוזר, ולכן הוא הגיע למסע ומתן הקואליציוני כשהוא חזק. היום זה אולי ההפך, כי הרוב הקואליציוני בכל מקרה דחוק, חלוקת הגושים מאוד ברורה, בוא ניקח נתניהו לדוגמה, הוא לא באמת יכול להרכיב קואליציה חלופית, וזה מעקר את הכוח שלו במידה מסוימת, וגם אני מניח משנה את כל הדינמיקה של המסע ומתן.
השינוי הדרמטי שקרה בשנים האחרונות, המעבר איך אומרים בכביסה לשלב הסחיטה, הוא בגלל הוויכוח, הקרב הגדול, נתניהו כן או לא. שבו בעצם במשך 3.5 שנים, 4 מערכות בחירות, אי אפשר היה להרכיב ממשלה כמעט. גם שתי הממשלות שהורכבו היו קונסטרוקציות מאוד מאוד מורכבות שקרסו עד מהרה, היה צריך לשלם מחירים מופקעים, ולכן הדבר הזה עוד לא נפטרנו ממנו. מהטעם הפשוט שלנתניהו אין באמת יכולת תמרון, כיוון שהוא יודע את זה, ויודעים את זה גם השותפים שלו, אז אתה יודע מה, איך קוראים לזה בכלכלה? האינפלציה הדוהרת במחיר של אצבע של חבר כנסת לא נעצרה. בשנים האחרונות אנחנו הורגלנו לסטנדרטים, שאפילו בסטנדרטים הפוליטיים הישראלים נהיו דרמטיים יותר. שר ביטחון עם 3 מנדטים, ראש ממשלה עם 6. עכשיו מדברים על שר אוצר וביטחון עם 7 מנדטים, וזה נראה לכולם די נורמלי. המצב הסביר הוא לא היה המצב הזה. וכדאי לשים לב לדבר הזה, כי אם בעבר זה נתפס כמו איזה מין, כמו המשחק על המקומות 3-4, מין רגע מאוד לא חשוב כזה, שבו כבר ברור לאן זה הולך, ומי ראש הממשלה, ובסדר, מי יהיה שר האנרגיה, נורא מעניין, אבל קבוצה מסוימת של פוליטיקאים. אז מאז תחילת המשבר הפוליטי בישראל, כאשר הרגע הזה לא בטוח שהוא מבשיל לממשלה, זה נהיה רגע מאוד מאוד דרמטי. ולא רק שהוא נהיה רגע דרמטי, גם קצת התערבבו הגבולות. כי בעצם המסע ומתן הקואליציוני מתנהל אומנם בחדרים הסגורים, אבל כשכל השחקנים אומרים לעצם רגע, אבל יכול להיות שמה שיקרה פה אני אצטרך עוד מעט להסביר לציבור.
נכון, כי אם אמרת בהתחלה שבמסע ומתן הקואליציוני שמים את ההבטחות ואת הציבור בצד למשך 4 שנים, אז כשמערכת הבחירות הפוטנציאלית הבאה היא אולי מעבר לפינה, אולי בעוד כמה שבועות, אז כל מה שנאמר בחדר הסגור במסגרת המסע ומתן יכול לצאת ולהתנקם בך מאוד מהר.
נכון, בבחירות סבב א', התפיסה הייתה בעצם כמו היום, שהימין בהנהגת נתניהו ניצח, שהולכים לשינויים מרחקי לכת, פסקת התגברות, אגב זה ממש קופי פייסט של הדיון שקורה היום, ואז הרשה לעצמו הליכוד במהלך המסע ומתן הזה לעשות כל מיני דברים, שהתנקמו בו בגדול בבחירות שנכפו עליו במועד ב'. למשל, סיפור התקציבים לחרדים. למשל, האמירה הדי זכוכה בדיעבד של מיקי זוהר.
פסקת ההתגברות עוברת, בגץ לא כתובת. חוק החסינות עובר. ביבי תקוע איתכם לעוד 10 שנים.
הכנסת.
לאן מדינת ישראל תוביל את הבעיה?
בג"ץ, לא רלוונטי. ביבי פה לעוד 10 שנים.
שבעצם אומרת, אנחנו נשלוט פה ונעשה מה שאנחנו רוצים, ותקפצו לנו, ונחוקק פסקת, וכל הדברים האלה שבקמפיין החביאו, ובקמפיין לאחר מכן ניסו להחביא, אבל נחשפו ברגע הזה, הרגע של ה... סליחה על הצרפתית, של הפאק אוף, של כאילו אנחנו עכשיו באים לשלוט ולא אכפת לנו, וזה רגע נדיר שבו לא מעניין אותנו לחכות בנשימה עצורה למנו גבע. גם אם כל הציבור לא רוצה את X בתור שר ביטחון או את Z בתוך ספר החוקים, אנחנו נעשה את זה. הליכוד חשב והחרדים שהם מנהלים מסע ומתן עם אביגדור ליברמן על... על מסע ומדען, על תופינים, על זה, ולכן לא אכפת להם שידלפו כל הידיעות על כמה חרדים רוצים, וכמה שרים, ואיך הולכים לבטל את המשפט, אז דובר על ביטול המשפט. וליברמן ידע שהוא כבר במערכת בחירות. זה הפעם הראשונה שזה התערבב, שני הדברים האלה של המסע ומתן והבחירות.
חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם הדינמיקה של מסעים ומתנים קואליציוניים, השיחות שקורות בחדרים שלנו, לציבור, אין בדרך כלל גישה אליהם, ושם, בחדרים האלה, הולכת ונרקמת ממשלה. גם הממשלה הבאה. עמית, אם צריך לאפיין, מה זה בעצם מסע ומתן קואליציוני? זה הסכם פוליטי בעיקרו? זה הסכם שותפות כמו הסכם עסקי? איך נכון להסתכל על כל האירוע הזה?
זאת שאלה מצוינת, וזה שילוב. זאת אומרת, זה מצחיק באיזה קדושה מתייחסים לפעמים לסעיפים, שאף אחד אף פעם אחר כך לא תורח להסתכל בהם עוד. אף אחד. במיוחד לאור העובדה שהסכם קואליציוני הוא בלתי שפיט. אתה יודע, יצחק שמיר סוגר, זה כבר באמת אגדה, אבל זה אגדה שהייתה באמת, יצחק שמיר סוגר, מבטיח לפני הבחירות שהוא ילך לממשלת ימין בשנת 88, וזוכה ב-65 מנדטים, המספר הזה מוכר למישהו, ואז הוא מחליט שכדרכו בקודש, הוא מעדיף ממשלת אחדות, עם פרס שהוא לא ככה אהב, אבל הוא חושב שזה נכון למדינה, אז את ההסכם הקואליציוני שהוא כבר חתם עם התחייה, הוא אומר ליובל נאמן, העמום, יושב ראש התחייה, אתה יכול לקחת את ה... הוא אומר, אבל חתמת איתי, הוא אומר, אז תיקח את ההסכם ותקלי אותו על הקיר. לפי גרסה אחרת, תעשה מנו תייר. וכך היה. וגם כל ההסכמים, אבל אין להם שום משמעות, ברגע שבטלה הסיבה. זאת אומרת, אם חתמת על הסכם, אבל הנסיבות הפוליטיות השתנו, לא תוכל לבוא אחר כך לשום גוף בוררות, לשום רבנות, לשום מגשר, ולהגיד, אבל הוא הבטיח. והנה הוא חתם פה ופה ופה, ובסעיף קטן 17ב. ולכן בעצם במהות שלה זאת עסקה אד הוק, ארוזה בהרבה מילים חגיגיות, והיא בעצם הבעת נכונות לעבוד ביחד. אבל לא הרחק מעבר לזה.
למה זה אגב? הרי יש דיני חוזים. כל חוזה שאתה ואני נחתום עליו, יוכל להיבחן בבית המשפט במקרה של הפרה. למה הסכם קואליציוני לא?
למה אין תובנה ייצוגית נגד בני גנץ שאמר אני לא ישב עם ביבי וישב עם ביבי? למה 1.25 מיליון בוחרי כחול לבן דאז לא יכולים לתבוע? למה אין חוק הגנת הצרכן על פתקים? אתה יודע, הצבעת בנט, הוא אמר אני לא ישב עם רעם, לא עם לפיד, לא עם מרץ, חתם על זה מסמך בטלוויזיה, נכון? חתם. ולמה אתה לא יכול לבוא? הרי עוד לא עברו שבועיים לפי חוק הגנת הצרכן, אתה יכול להחזיר את המוצר. הלו, אני רוצה סמוטריץ' במקום בנט. כי זאת הפוליטיקה. כי המחוקק הבין שהמחוקק שהוא גם בעצם הנושא ונותן, אם אתה חושב על זה ככה, וגם השופטים הבינו, שהסכמים פוליטיים הם בלתי אכיפים. יש על זה פסיקה ענפה מאוד. אי אפשר לאכוף הסכמים פוליטיים. ולכן מה שנשאר בסוף באמת במסע ומתן, וזה האירוע המשמעותי, זה הדברים שאתה סוגר שקורים בפועל. למשל, משה כחלון. מה החזיק את משה כחלון בקואליציה? זה שהוא במסע ומתן אומר, אני רוצה ארגז כלים. אני שר אוצר, אני התחייבתי להוריד את מחירי הדיור, ואת יוקר המחיה, ואני לא יכול לסמוך על טוב ליבו של ראש הממשלה הספציפי הזה, אז אני אדרוש שמנהל רשות מקרקעי ישראל תהיה אצלי במשרד, למרות שזה פעם היה של משרד השיכון או משהו כזה, או משרד הפנים, ואני אדרוש את א', ב', ג', ד' וה', ולהיות ראש הקבינט חברתי כלכלי, ואת התקציבים האלה צבועים, ואת ארגז הכלים הזה אני אנעל בהסכם הקואליציוני, וזה דבר שקורה בפועל, ואותו אי אפשר כבר לשנות, כי צריך רוב של זה, ובלי קואליציה אין רוב. אז אלה דברים באמת מהותיים. להגיד לך שכל קווי היסוד האלה, אתה יודע, לא סתם נתניהו אמר בואו נקים ממשלה בלי קווי יסוד, כי כולם מבינים שבאמת הדברים החשובים זה התקציבים והחלוקת תיקים.
אנחנו ראינו את זה קורה לא פעם, גם בשיחות הנוכחיות. התקשורת היא חלק משמעותי במסע ומתן הקואליציוני, כי היא בעצמה הופכת לכלי, עם הדלפות, עם ספינים, כל מיני עיוותי מציאות שיוצאים מהחדרים הסגורים לציבור, הכל בניסיון להשפיע בחזרה על מה שקורה באותם חדרים סגורים. מעניין אותי איך אתה רואה את זה כעיתונאי שמסקר את המגעים. איך עיתונאי דואג לא ליפול באווירה כזו?
נופלים לדעתי בשבוע שהאחרון פרסמתי לראשונה שנסמות רשמורן תיקי האוצר, ביטחון והחוץ. וכולם, הכל היה נכון בזמן אמת, זה נכון, הציעו לו את זה, הוא שקל את זה, עשה את זה. זה באמת משולש ברמודה. אתה צריך לברור מאוד בזהירות, לדעת עם מי אתה מדבר, ולדעת שזו תקופה שבה לא תתחרט על ידיעה שלא שידרת. יש פה הרבה ערפל קרב, הרבה ספינים, הרבה שקרים, הרבה סתם שטויות, הרבה לחץ להביא דברים. כי שוב, זה לא שהפוליטיקאי זמין, אתה יודע, לפני הבחירות, יכולתי לבחור מי יעלה בספייס, בלייב, בטלגרם, ב-11 בלילה, שורה של ראשי ממשלות בעיני עצמם היו מוכנים לעלות. היום, אתה יודע, אתה מציע את המהדורה המרכזית, אף אחד לא יבוא. ולכן, אתה צריך מאוד להיזהר ולהצטייד במקורות טובים.
אז מבחינות מסוימות, המסע ומתן הקואליציוני נשמע לי שהפך ליותר מורכב, וזה נכון לא רק לעיתונאים. כי עכשיו הוא כבר מורבב עם קמפיין הבחירות הבא, יש חוסר אמון מובנה במערכת, יש אווירה של משבר פוליטי, ויש שינוי בעמדת הכוח בין ראש הממשלה המיועד לבין השותפים שלו. כשהדבר היחיד שחשוב הוא מי יקבל איזה תיק ואיזה סמכויות יהיו לו, נשמע לי שהמסע ומתן הקואליציוני בעיקר הפך לאירוע כמעט טכני.
המשבר הפוליטי של השנים האחרונות הוא שכמעט אין מסע ומתן אמיתי. שאלקין מנהל פעם אחת את המסע ומתן מטעם הליכוד, ופעם מול הליכוד, ופעם נגד הליכוד, ואין ממשלה. בסבב א' חשבו שיש, ולא ידעו שליברמן כל הזמן כבר בעצם לא מנהל מסע ומתן, אלא מנהל את הקמפיין לבחירות הבאות. בסבב ב' לא היה שום מסע ומתן אמיתי, לא לגנץ ולא נתניהו את הממשלה. בסבב ג' המסע ומתן היה מין ביזה משותפת של גנץ ונתניהו, כדי להקים ממשלה על רקע הקורונה. ובסבב ד' אתה יודע, נתניהו ניסה, אבל לא באמת הייתה לו ממשלה בלי רעם, וגם הממשלת השינוי, אי אפשר לקרוא לזה מסע ומתן במתכונת הישנה שלו. זה פשוט היה, אתה יודע, מין, בואו נתאחד כולנו, נחלק מה אומר התפקידים, נקים ממשלה ונקווה שהיא תשרוד. אבל אם אתה מסתכל עכשיו, בוא נה, בשבוע האחרונים מתנהל דיון מאוד נוקב במדינת ישראל, על שורה של נושאים קריטיים. מי דיבר לפני כן על חוק יסוד החקיקה? ועל הרוב הנדרש להתגברות, ומה מערכת היחסים בין הרשות המבצעת והמחוקקת, או עילת הספירות, או הדתה, כן? האם אנחנו מכילים קבוצות שמעדיפות את הכינוסים שלהם בהפרדה מגדרית, או לא? מי פה האנטי-ליברל? זה שעושה את הכינוסים הנפרדים, או זה שמונע מהציבור השני לפעול כפי אמונתו והשקפתו? נושאים מאוד חשובים. חבל שלא דיברו עליהם בבחירות, אגב, אבל המסע ומתן הקואליציון הוא בעצם דרך לדבר על כל אלה.
עמית סגל, תודה.
תודה, אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, רוני ארני ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם אחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.